קידושין, דף נ"ז, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה למעלה במילה כדתניא. מספרת הברייתא על חכם בשם שמעון האמסוני, ויש אומרים לה שזה היה נחמיה האמסוני. הוא היה דורש את כל אתין שבתורה. כל פעם שבתורה כתובה המילה את, זה בא לרבות עוד משהו. עד שהוא הגיע לפסוק אחד, ואז הוא עצר מהדרשות שלו. כיוון שהגיע לפסוק את השם אלוקיך תירה, יראת השם. כאן הוא פירש. אין לפי דעתו מה לרבות מהמילה את. שתהיה יראה מאוד משהו כמו מהקדוש ברוך הוא. פירש. אמרו לו תמידיו, רבי, אם אתה כעת פורש, עוצר ולא דורש את הפסוק הזה, כל אתין שדרשת, בכל התורה כולה, מה תהיה עליהם? אם מקום אחד שכתוב את, זה לא מרבה, זה אומר שהמילה את לא מרבה. אם היא מרבה בכל המקומות, היא צריכה גם לרבות כאן, ואם היא לא מרבה כאן, היא גם לא מרבה במקומות אחרים. כל העמל והיגיעה, הכל פשוט מאוד, לא יהיה ממנו קיום, לא יהיה בזה קיום. אמר להם, כשם שכשדרשתי, כל עת שכתוב בתורה, היה בזה כבוד התורה עצום, שאין מילה אחת מיותרת, וקיבלתי שכר על הדרישה, כך כעת קיבלתי שכר על הפרישה, כי מה הסיבה שאני פורש ולא דורש את המילה עת? כי אני רוצה להרבות כבוד שמיים ולהוכיח שאי אפשר לדמות יראה לשום מציאות ליראה של הקדוש ברוך הוא, זה בעצמו כבוד שמיים. עד שבא רבי עקיבא ולימד, שהמילה את השם אלוקיך תירא, יש בה ריבוי. זה בא לרבות תלמידי חכמים, כמו שנאמר, מורה רבך כמורה שמיים. מבאר המהרש"א שכשיש יראה מתלמידי חכמים, זה לא שיראים מהתלמיד חכם מצד הבשר ודם שבו, אלא יראים ממנו מכיוון שהוא לומד תורה. אז אם כן, בזה עצמו זה כבוד שמיים, כי הוא ירא מתלמיד חכם מכיוון שהתלמיד חכם לומד את תורתו של הקדוש ברוך הוא. זה כלול ביראת השם. אדם ש... זה תוספת, עד כאן אמרנו דברי המהרש"א, אבל אולי בשביל לקרב את זה קצת אל השכל, כשאדם יש לו יראה מבית מקדש, זה לא שהוא ירא מהאבנים בבית מקדש, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על המקום הזה, אז הוא ירא מהקדוש ברוך הוא על ידי שהוא ירא מהמקום שבו הוא משרה את שכינתו. אדם שרואה ספר תורה הוא נעמד, והוא נותן כבוד ויקר לתורה, זה לא אומר שהוא נותן כבוד ויקר לקלף, ולא כבוד ויקר לאותיות, לדיו, אלא הוא נותן כבוד ויקר לתורה עצמה, שהיא תורתו של הקדוש ברוך הוא. במשנה למדנו רשימת דברים שאסורים בענה, ולכן אם אדם מקדש בהם אישה, הוא בעצם לא נתן לה שום דבר, והיא לא מקודשת. אחד מהדברים זה אם הוא מקדש בעגלה ערופה, אם מוצאים מת מחוץ לעיר, וייתכן שאחד מבני העיר אשם בזה שאותו אחד נפח את נשמתו, אבל אנחנו לא יודעים מי זה, יכול להיות שאותו בן אדם בעצמו לא יודע. לכן מביאים עגלה ערופה, לוקחים עגלה מחוץ לעיר אל נחל איתן, שם עורפים אותו מהעורף, וכמו שחיטה, אבל לא דרך הגרון, לא דרך הצוואר, אלא דרך העורף, וזה, יש סדר שלם שהתורה אומרת שצריך לומר, כדי שיהיה כפרה מספק אם לא יודעים מי זה שהרג את אותו אחד, אם יש בכלל מישהו שאשם במיטה שלו. והעגלה הערופה אסורה בהנאה. נשאלת השאלה מנהלן שהיא אסורה בהנאה. המרי דבר רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, כי הרי כתוב שאומרים כפר לעמך ישראל. עם מה מחפרים? עם העגלה הערופה. אז זה כמו קורבן, כפרה כתיב בה כמו קודשים, כמו קורבנות. וכמו שקורבנות אסורים בהנאה, ככה גם עגלה הערופה אסורה בהנאה. גם ציפורי מצורע, שכתוב בתחילת פרשת מצורע, שכשאדם שנטמא בטומאת נגע צרת רוצה לטהר את עצמו, חלק מהטהרה היא על ידי שמביא שני ציפורים. שוחטים אחת מהם לתוך כלי עם מים של מעיין, מים חיים, ואת הציפור השנייה שולחים, טובלים אותה לפני כן עם הארז ואזוב, מזים על המצורה, ואז שולחים את הציפור החיה על פני השדה. שני ציפורים מביאים. אותם שני ציפורי מצורה אסורים בענה, מנהלן שהם אסורים בענה. דתנא דבי רבי ישמעאל. נאמר בתורה הלכות של מכשיר ושל מחפר. מה ההבדל בין מכשיר לבין מחפר? זה שניהם מדברים במקרה שלנו על קורבנות. קורבנות אשם. יש כמה סוגי אשמות. יש אשם שהוא מכשיר. היה מצורע שהיה תמה. תמה אסור לו לאכול קורבנות. גם אם המצורע ימתין לימי טהרתו, יהיו לו סימני טהרה, הוא טובל, יעשה את כל הסדר. הוא לא יכול לאכול קודשים, מה שמכשיר אותו לאכול קודשים, זה אשם מצורע. אז אשם מצורע נקרא מכשיר. ויש שאר האשמות, שאר קורבנות אשם, שהם נקראים מחפר, הם מגיעים לכפרה. אז הם שניהם קורבנות מבפנים, מקריבים אותם בתוך בית המקדש. ונאמר בתורה גם כן, דבר שהוא מכשיר ודבר שהוא מחפר, שהם לא קורבנות בתוך בית המקדש. על מה מדובר כאן? המכשיר זה מה שאנחנו מדברים כעת, הציפורי מצורע. במה זה מכשיר אותו? זה לא מכשיר אותו לאכול קודשים, כי זה הרי האשם מצורע מכשיר. הציפורים מכשירים אותו, נותנים לו את האפשרות. עד עכשיו כשהוא היה מצורע, היה צריך לצאת מחוץ למחנה. חוץ לעיר. עכשיו כשהוא מביא את הציפורים, עושים את הסדר של התארה של השלב הזה, על ידי הציפורים הוא מותר לחזור ולהיכנס לתוך המחנה. אז זה מכשיר אותו להיכנס בתוך המחנה. אז זה מכשיר שנאמר מבחוץ. כי הרי את הציפורים האלה לא עושים בתוך הבית מקדש. הכהן יוצא אל מחוץ למחנה, אל מקום מושבו של המצורע. אז זה דבר שהוא מכשיר מבחוץ. ויש גם מחפר מבחוץ. איזה דברים קורבנות מחפרים, אולי הם לא ממש מוגדרים כקורבנות, אבל איזה דברים מחפרים ולא מקריבים אותם בבית המקדש? שני דברים, עגלה ערופה, שדיברנו עליה קודם, וגם ביום הכיפורים שמביאים שני השעירים ועושים עליהם גורל, איזה שעיר יהיה קורבן להשם מאדם שלא הולכים לעזות בתוך קודש הקודשים, ואיזה שעיר הולך להיות לעזאזל שהוא נושא את אבונות בני ישראל אל ארץ גזרה, שמשלחים אותו לעזאזל. אותו שעיר לעזאזל, לא מקריבים אותו בתוך בית המקדש, אבל הוא מחפר. אז אם כן, יש לנו שני מחפרים מבחוץ. אז יש מכשיר ומחפר בבית מקדש, יש מכשיר ומחפר מחוץ לבית המקדש. אז דורשים. מה מכשיר ומחפר האמור בפנים? כמו שלעניין אותם מכשיר ומחפר נעשים בבית המקדש, שזה אשם מצורע שהוא המכשיר, ושאר האשמות שהם המחפרים. יש הבדל בין המכשיר לבין המחפר? אין הבדל. עשה בו מכשיר כמו המחפר. אשם מצורע דינו כמו שאר האשמות. אף מכשיר ומחפר האמור בחוץ, שלא מקריבים אותם בתוך בית המקדש. עשה בו הכתוב דין המכשיר כמו דין המחפר. זאת אומרת, דין ציפורי מצורע זה כמו עגלה הערופה, כמו שעיר המשתלח, כמו שהם אסורים בהנאה, ככה גם ציפורי מצורע. זאת אומרת, לומדים ציפורי מצורע מעגלה הערופה. כמו שעגלה הערופה אסורה בהנאה, ככה גם ציפורי מצורע אסורים בהנאה. ממתי? אז השאלה היא גם על ציפורי מצורע וגם על עגלה הערופה, ונגלה כאן סוד שזה תלוי גם אחד בשני. אחרי שאמרנו שלומדים איסור הנאה בציפורי מצורע, מאיפה? מעגלה הערופה. אז מאותו זמן שעגלה הערופה נאסרת בהנאה, מאותו זמן ציפורי המצורע נאסרים בהנאה. ויש בזה ויכוח, התמר, ציפורי מצורע, מאימתי הם אסורים בהנאה? רבי יוחנן אמר, משעת שחיטה של אחת מהציפורים, היא נאסרת בהנאה. השנייה, הציפור ששולחים אותה על השדה, לא נאסרת בהנאה לפי דעת רשי, רק את ציפור השחוטה, והיא נאסרת בהנאה לפי רבי יוחנן, משעת שחיטה. וריש לקיש אמר, משעת לקיחה של שני הציפורים, הם שניהם נאסרים בהנאה, עד ששולחים אחת, וזאת ניתרת על ידי ששולחים אותה, אבל השחוטה נשארת אסורה בהנאה. במה הוויכוח? רבי יוחנן שאמר משעת שחיטה, כי הרי שחיטה הוא דאסרה לה. מי אמר? אז מבאר התוספות ריד. כמו שאמרנו, שלומדים איסור הנאה וציפורי מצורע מעגלה ערופה. ממתי עגלה הערופה נאסרת בהנאה? יש בזה בעצמו ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. רבי יוחנן משמע במסכת חולין שהוא סובר, ככה משמע בדף פי ב', ככה מציינים כאן, שהוא סובר על עגלה ערופה שהיא נאסרת משעת העריפה, משעת השחיטה. העריפה של עגלה ערופה זה כמו שחיטה, רק במקום לשחוט מהצוואר, שחוט עורפים מהעורף. אבל בכל אופן, משעת העריפה, לפי רבי יוחנן, היא נאסרת בהנאה. מכיוון שציפורי מצורה לומדים איסור הנאה מעגלה ערופה, אז הזמן של ציפורי מצורה זה מאותו זמן, משעת שחיטה. ולמה ריש לקיש אומר, משעת הלקיחה, כבר מחייהם של, של הציפור החיה ודאי, אבל גם של הציפור השחוטה, יש זמן מסוים שהיא כבר נאסרת בהנאה. כי הרי מניין לומדים שציפורי מצורה אסורים בהנאה? מעגלה ערופה נפקא. לומדים את זה מעגלה ערופה. מה עגלה ערופה לפי דעתו של ריש לקיש? כבר מחיים. היא נאסרת, ותכף נראה ממתי. מחיים. אף ציפורי מצורה חייב להיות שיש זמן מסוים שמסורים בהנאה, מחיים. ועגלה ערופה גופה לפי דעת ריש לקיש. ממתי היא נאסרת בהנאה? אמר רבי ינאי, גבול שמעתי בה ממתי נאסרת ושכחתי. וסבורים התלמידים מדעתם לומר, נסבין חבריה לומר, ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה. הרי מורידים את העגלה הערופה לנחל איתן, ואז אומרים את הסדר של הכפר לעמך ישראל, ואז עורפים אותה שם, אז הירידה שיורדת לנחל איתן, מאז היא נאסרת בהנאה. למה? כי מאז זה נקראת ערופה. והורידו אותה אל נחל איתן וערפו שם. משמע שברגע שהורידו אותה לנחל איתן, אין לה תקנה, אלא צריכים לערוף אותה שם, ואז היא נאסרת בהנאה. שואלת הגמרא על ריש לקיש, אם אנחנו לומדים לגמרי מעגלה ערופה, אז אולי מה עגלה ערופה, משעת לקיחה היא לא מצרה, היא עדיין לא נאסרת, כשלוקחים אותה, אלא רק מתי שיורדת לנחל איתן. אף ציפורי מצורה נמי, אולי נאמר, משעת לקיחה לא מתאסרי, אולי הציפורים לא יאסרו משעת לקיחה. מתרצת הגמרא, זה לא דומה, אחי אשתא וכי אתה רוצה לדמות ביניהם. הטעם בעגלה ערופה, יש איזשהו זמן, שמאז אתה יכול להגיד שהיא תהיה אסורה בהנאה. איתלה גבול אחרינה, יש לה גבול נוסף שם שכתוב בפרשה, ירידה לנחל איתן אחרי הלקיחה. אבל לך בציפורי מצורה, ממתי אתה רוצה שהם יהיו אסורים בהנאה? מאיתלה גבול אחרינה, וכי בפרשה הוזכר בהם גבול חוץ מהלקיחה? לא. אז לכן, אנחנו דורשים מעגלה ערופה דבר אחד, שהיא מחיים של עצמה כבר אסורה בהנאה, אז אם כן גם הציפורי מצורה צריכים להיות אסורים בהנאה מחיים שלהם. אבל ממתי? בעגלה ערופה יש לך את הזמן משעת ירידתה אל נחל איתן, אבל בציפורים אין לי עוד זמן, אז חייב להיות הזמן היחיד משעת לקיחה. איתווי רבי יוחנן לריש לקיש, איך אתה אומר משעת לקיחה הציפורים כבר אסורים בהנאה? הרי בספרי, שזה מדרש הלכה, דורשים מה שנאמר בפסוק, כל ציפור תאורה תאכלו. מה המילה כל באה לרבות? את הציפור המשולחת. לוקחים שני ציפורים, אחת שוחטים ואת השנייה שולחים. זאת ששולחים מותרת באכילה. ומה שכתוב זה אשר, המילה אשר, לא תאכלו מהם. באה לרבות את הציפור השחוטה של המצורה שהיא אסורה. ואם יעלה בדעתך, שואל רבי יוחנן את ריש לקיש, ויסל כדתך שכבר מחיים הציפור אסורה, אם כן לאחר שחיטה מבעיה, וכי צריך דרשה לדרוש שאחרי שחיטה היא אסורה בהנאה, כבר מחיים היא הייתה אסורה, פשוט מה צריך לזה פסוק? מתרצת הגמרא, צריך פסוק. מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים לומר, כן, מחיים היא הייתה אסורה, ומשעת שחיטה היא מותרת. מה, זה חידוש אצלך? זה לא חידוש, מדידה והקודשים, כמו בכל הקורבנות. אדם מקדיש קורבן חטאת. הקורבן הזה אסור בהנאה? ברגע ששוחטים את הקורבן חטאת, יכולה להיאכל על ידי הכהנים? אז הייתי סבור, כמו בקודשים, דמחיים אסירי, אסורה באכילה. ועד כי השחיטה, ברגע ששוחטים ועושים את שאר העבודות של הקורבן, ומכשרה לו, זה מכשיר את הקורבן באכילה, גם זו השחוטה, אף על פי שמחיים היא הייתה אסורה בהנאה, מזמן השחיטה אולי תהיה מותרת, כי נגמר מצוותה. משמע לן הפסוק הנוסף, שהיא נאסרת. אז רבי יוחנן שואל שאלה אחרת על ריש לקיש. אי טבעי, איך אתה ריש לקיש מעלה בדעתך שציפורי מצורה נאסרים בענה מחיים? הרי המשנה אומרת מסכת נגעים, שאם הוא שחט את ציפור המצורה, בודקים את האיברים הפנימיים שלה, והיא נמצאת טרפה, שהיא לא הייתה יכולה לחיות, הייתה טרפה, היא פסולה לטהרת מצורה, מה עושים? אבל ציפור השנייה היא בסדר, אנחנו לא מצאנו בת טרפה, אז הוא ייקח רק עוד בת זוג לציפור השנייה החיה, הוא לא צריך להביא שתיים אחרות. והראשונה מותרת בהנאה. נשאלת השאלה, מה בפשטות הכוונה? אחרי ששחטו את הציפור השחוטה, מצאו בפנים, בתוך האיברים הפנימיים שהיא טרפה. ולכן, היא נהיית מותרת בהנאה. למה? לפי דעתי רבי יוחנן הוא אומר, שאני סובר שהשחיטה היא זו שעושה אותה בהנאה. פה, שהיא הייתה טרפה, נמצא שזו לא הייתה שחיטה כשרה, אז היא לא עשרה אותה בהנאה. אבל אתה לפי דעתך ריש לקיש, איסל כדעתך, אם יעלה בדעתך שציפורי מצורה כבר מחיים אסורה, הראשונה מה היא מותרת בענה? מה היתיר אותה בענה? היא נאסרה משעת לקיחה. אולי אז היא הייתה ראויה. מה היתיר אותה מהאיסור שלה? אולי ניתה טרפה אחר כך, אחרי לקיחה. אמר לי, השיב לו ריש לקיש, הכה, במה הסקינן? כאן באיזה מקרה מדובר? כגון שהיא הייתה טרפה באופן ודאי, לפני אישת הלקיחה שלה, שנמצאת טרפה בבני מאה, היא הייתה טרפה בבני מאה לפני השחיטה, והיא הייתה טרפה בשעת לקיחתה, ולכן היא לא הייתה אף פעם ראויה להיות ציפורי מצורה, לכן היא לא הייתה אסורה בענה, דלוכל עליה הקדושה כלל, לכן היא מותרת בענה. אז רבי יוחנן שואל שאלה שלישית על ריש לקיש, אי טבעי, נאמר בתוספתא, שאם הוא שחט את ציפור המצורה לא כתיקונה, כי הרי צריך לשחוט את הציפורים עם אזוב סוג עשב, ועם עץ ארז, ועם צמר צבוע באדום, שניטולת, אבל הוא שחט את הציפור המצורה לא כדין, למשל שלא באזוב, או ושלא בעץ ארז, או שלא, ושלא בשניטולת. רבי יעקב אומר, הועיל והציפור הוקצה למצוותה, לשם מצורה, היא אסורה אף פי שהשחיטה לא הייתה שחיטה כשרה. ורבי שמעון חולק ואומר, הועיל ונשחטה שלא כמצוותה היא מותרת. עד כאן זה הברייתא. אומר רבי יוחנן, כל הוויכוח בין רבי יעקב לבין רבי שמעון, עד כאן לא פליגי אלא, שרבי יעקב מר סבר, שחיטה שאינה ראויה למצוותה, שמה שחיטה, הייתה כאן שחיטה, ולכן, אם אישת שחיטה ציפור נאסרת, היא אסורה. ורבי שמעון מר סבר שחיטה שאינה ראויה, כי הרי חסרים כאן דברים שצריכים ביחד עם הציפורים, זה לא שחיטה ראויה, לא שמה שחיטה, אז אם כן לא הייתה כאן שחיטה, ואם ציפור נאסרת, כמו שאני רבי יוחנן סובר, משעת שחיטת הציפור, לא הייתה כאן שחיטה כשרה, לכן היא לא נאסרת. אבל דכולה אלמה, מכל מקום, מי הזה כולם מסכימים, שמחיים היא לא מתעשרה, היא לא נאסרת. כאן באמת הגמרא מקבלת את זה, שבאמת רואים ככה בברייתא, אבל זה לא לפי כל הדעות. תנאי, יש בזה ויכוח בין התנאים, אם נאסרת מחיים או לא. דתנא דבי רבי ישמעאל, מה ששנינו קודם, נאמר מכשיר ומכפר מבפנים, שזה אשם מצורה שהוא מכשיר, ושאר האשמות שמכפרים הם קורבנות מבפנים. ונאמר מכשיר, שזה ציפורי מצורה, ומכפר שזה עגלה ערופה מבחוץ לבית המקדש. מה מכשיר ומכפר העמום מבפנים? האשמות, אשם מצורה ושאר האשמות. עשה בו מכשיר כמכפר, דין אשם מצורה כדין שאר האשמות. אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, עשה בו מכשיר כמכפר. זאת אומרת, משווים ציפורי מצורה לעגלה ערופה, שעגלה ערופה לפי ריש לקיש נאסרת מחיים. אז ככה גם ציפורי מצורה נאסרים מחיים. ורבי יעקב ורבי שמעון, שהבאנו מהתוספתא קודם, הם אלה שסוברים שרק מהשחיטה הציפור נאסרת. כעת נתבונן בגופם של דברים מה שנאמר בספרי על הפסוק. כל ציפור תאורה תאכלו. מה המילה כל באה לרבות? את הציפור המשולחת, שהיא מותרת. וזה לא תאכלו מהם. למה התורה מוסיפה אשר לא תאכלו מהם? זה בא לרבות את השחוטה שגם אותה אסור לאכול. שואלת הגמרא והיפוך ענה, אולי נאמר, ממה שכתוב אשר לא תאכלו מהם, לאסור את המשולחת, וכל ציפור תאורה נרבה להתיר את השחוטה. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, לא מצינו בעלי חיים שנשארים אסורים באיסור עולם. מתקיף לרב שמואל ברב יצחק, וכי לא מצאנו בעלי חיים שנאסרים לעולם? הרי בהמה שהיא מוקצה, שיקצו אותה לעבודה זרה, להקריב אותה קורבן לעבודה זרה, או נאבד, שעבדו אותה בעצמה עבודה זרה. בעלי חיים נינו, ואף על פי שהם בעלי חיים, אסירי הם אסורים להקריב אותם קורבן. ענה הגמרא, כי אסירי, מה שהם אסורים זה להקריב אותם קורבן לגבוה, אבל לשחוט ולאכול את הבשר לאדיוט, לאדם רגיל, משרשרי זה מותר. מתקיף לרבי ירמיה, הרי רובע, בהמה שנעשה עבירה בה על ידי אישה, ונרבה, בהמה שנעשה עבירה בה על ידי איש, אם זה היה בעדים, שזה חייב סקילה, דאף על פי שבעלי חיים ננהו, כל מה שהם בחיים, והסירי מסורים אפילו לעדיות, אלא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, ודאי שמצאנו מקרים שבעלי חיים שהם אסורים. אבל בכל זאת, מעדיפים לומר, אם יש לי אפשרות ללמוד דרשה אחת על הציפור השחוטה, ודרשה אחת על הציפור החיה, מי מביניהם תהיה מותרת, הרי לא מצינו רוב בעלי חיים שהם בחיים שהם אסורים. אז יותר מסתבר לומר שהציפור החיה היא נשארת מותרת. דבר רבי ישמעאל טענה, דרשה נוספת מניין לומדים שהציפור החיה מותרת. דאמר קרא ושילח את הציפור החיה על פני השדה. דורשים שהציפור היא כמו שדה. מה שדה מותרת בהנאה? אף היי, גם הציפור נמי מותרת. שואלת הגמרא, אבל המילה הזאת, שדה, דורשים מן הדרשה אחרת. היי, שדה, להכי יודעת, אבל אפשר לדרוש מזה את הדרשה הזאת. האומי בא אלה לכדתניה, צריך את המילה הזאת לדרשה שנאמרה בברייתא. מה שכתוב ששולחים את הציפור החיה אל מחוץ לעיר על פני השדה. אז קודם כל צריך לזרוק, לשלוח את הציפור על ידי שהבן אדם ששולח נמצא בעיר, והוא שולח אותה אל מחוץ לעיר. אבל הוא צריך גם לשלוח אותה אל פני השדה, שלא יעמוד ביפו ויזרקנה לכיוון הים, שהחומה של יפו היא אל הים, אלא צריך אל השדה. וכן לא יעמוד במקום שנקרא גבת, שמעבר לחומה זה מדבר, ויזרקנה לכיוון המדבר, כי כתוב לשדה. וכן, כתוב שהוא זורק אל מחוץ לעיר, הוא שולח אל מחוץ לעיר, משמע שהוא כעת נמצא בתוך העיר. ושלא יעמוד מחוץ לעיר ויזרקנה בתוך העיר, אלא כל שעומד בעיר ויזרקנה אל השדה שחוץ לחומה. זה לומדים ממה שכתוב השדה. ואידך, מה רבי ישמעאל יאמר? הרי צריכים את המילה השדה לדרשה הזאת. הוא ישיב, אם כן שדורשים רק את הדרשה הזאת, נכתוב קרא שדה בלי ה', מהי השדה עם ה', שמאמינה גם את הדרשה השנייה, תרתי, שהדין של המשולחת זה כמו שדה שהיא מותרת. רבא אמר, סברה מניין לומדים שהמשולחת מותרת, כי התורה אומרת לשלוח את הציפור. לא אמרה התורה שלח בשביל שהיא תהיה לתקלה, שאנשים יקשלו, שלא ידעו שהציפור הזאת היא של מצורה, כי הרי שולחים אותה אל השדה. אז מסתבר שהיא לא נאסרת. כתוב הפסוק בפרשת נשא, ספר במדבר, שאדם שמקבל על עצמו נזירות, הוא אומר על עצמו שהוא יהיה נזיר, הוא נאסר בשלושה דברים. אסור לו לשתות יין או לאכול ענבים, זה דבר אחד. אסור לו להתאמה למתים, זה דבר שני. ואסור לו להסתפר, זה דבר שלישי. שמסיים את ימי נזירותו, הוא מגלח את שערותיו, ובמשנה למדנו שהשיער הזה אסור בהנאה. שאלת השאלה, מניין ששיער נזיר, מנהלן שזה אסור בהנאה? דאמר קרא, הפסוק אומר על הנזיר, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. דורשים, קדוש יהיה גדל, גידולו יהיה קדוש, והוא יהיה אסור בהנאה. זאת אומרת שהוא כמו הקדש, השיער שלו. שואלת הגמרא, אבל במשנה למדנו, שאם מכרו את השיער למישהו, באיסור, זה הרי אסור בהנאה, קיבלו כסף, הכסף הזה מותר בענה, אבל אם אתה לומד שהשיער הוא כמו קודש, אם הקודש תופס את דמה ויוצא לחולין, אתה פודה אותו במעות, המעות מתקדשים, והוא נהיה חולין. אז אם כן, אולי נאמר, אף שיער נזיר, אם אחרת את השיער למישהו, לגוי, נאמר שהוא תופס את דמה, והכסף שקיבלת מקבל קדושת שיער נזיר, והשיער אצל הגוי יוצא לחולין. אבל במשנה למדנו שהכסף מותר בענה, הוא לא תפס את הקדושה של השיער. מבארת הגמרא, אם היה כתוב קודש יהיה גדל פר השיער ראשו, אז באמת היינו דורשים שזה כמו קודש. אבל מי קרינן קודש? שהוא תופס את דמיו? לא, קדוש קרינן. דיינו שזה לא לגמרי כמו קודש. והוא לא תופס את דמיו. אם מכרו את השיער, הכסף שקיבלו בתמורה, אין בו קדושה. במשנה למדנו דבר נוסף שהוא אסור בהנאה, זה פטר חמור, שהתורה אומרת שיש קדושת בכור בבהמות. בדרך כלל זה בהמות טהורות. הוולד שנולד ראשון לאמו מתקדש בקדושת בכור, בדרך כלל מקריבים אותו קורבן. אבל יש בהמה טמאה אחת שיש בה קדושת בכורה, חמור. חמור שנולד ראשון לאמו יש לו קדושת בכור, יש שתי אפשרויות. או שפודים אותו בשה ומביאים את השה לכהן, ואז החמור נהיה חולין, או שעורפים את ראשו של החמור. אבל הפטר חמור הוא אסור בהנאה. נשאלת השאלה מתי הוא אסור בהנאה. במשנה למדנו שהוא אסור בהנאה. השאלה מתי? הגמרא הייתה סבורה שזה מדובר לפני העריפה. מה, נעים המתניתין דלא כרבי שמעון? נאמר שהמשנה שלנו זה כמו דעת רבי יהודה ולא כמו רבי שמעון, כי לפי רבי שמעון לפני העריפה החמור מותר בהנאה. דתניא, פטר חמור לפני שערפו אותו, לפני ששחטו אותו, הוא אסור בהנאה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר. אמר רב נחמן, אמר בשם רב ברבועה, אפשר לבאר שהמשנה שלנו מדברת לאחר עריפת ראשו של החמור, בדברי הכל, בזה גם רבי שמעון מודה שכבר זה אסור, בהנאה כי דורשים את זה גזירה שווה, כתוב עריפה לעניין פטר חמור, ונאמר עריפה לעניין עגלה ערופה, כמו שעגלה ערופה אסורה בהנאה, ככה גם פטר חמור. במשנה למדנו שבשר בחלב אסור בהנאה, מנהלן, דתנא דבי רבי ישמעאל, הפסוק אומר שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו, שלוש פעמים. למה זה כתוב שלוש פעמים? פעם אחת זה בא לאיסור אכילה, ופעם אחת זה בא לאיסור הנאה, ופעם אחת זה בא לאיסור בישול. זאת אומרת שזה גם אסור בהנאה. אומרת הגמרא, המשנה שלנו מתניתין דלא כהאי תנא, זה לא כמו דעת התנא בברייתא שמתיר בשר בחלב בהנאה. דתניא, רבי שמעון בן יהודה אומר, בשר בחלב אסור רק באכילה, והוא מותר בהנאה. שנאמר, פסוק אומר, לפני שנאמר האיסור בשר בחלב, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ואז בסמוך כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. וגם להלן, לעניין טריפה, טריפה זה הכוונה שבעל חי מת לא על ידי שחיטה כשרה. להלן הוא אומר, ואנשי קודש תיון לי. ושם כתוב, לעניין לא לאכול טריפה. אבל טריפה מותרת בענה, אתה יכול למכור את זה לגוי. מה להלן, אסור רק באכילה ומותר בענה? אף כאן, בשר בחלב, שכתוב גם כן לשון, עם קדוש, אז יהיה אסור רק באכילה ומותר בהנאה. מקרה נוסף של דבר שאסור בהנאה שלמדנו במשנה, זה אדם שלקח בהמה של חולין ושחט אותה בתוך בית המקדש. חולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה, מנאה נמילי. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אמרה תורה, שחוט את הקורבנות שלי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, בחצר שלי, בבית המקדש, כמו שאומר הפסוק, ושחט את בן הבקר לפני השם. ואת השחיטה הפרטית שלך, תשחוט בחצר שלך. כמו שהפסוק אומר, וזבחת מבקרך ומצונך, בכל שעריך. דורשים, מה הזבחים שלי, קורבנות, שנשחטו בשעריך, מחוץ לבית המקדש, אסור בענה. אף השחיטה הפרטית שלך, של חולין, אם היא נעשית בשלי בעזרה, אסורה בענה. זה הדרשה. עכשיו כעת הגמרא דנה בדרשה הזאת. אולי נאמר גם אם מה קורבנות שלי, אם הם נשחטו שחוטי חוץ מחוץ לבית המקדש בשלך, אנוש קראת. זה עונש נורא והיום מי ששוחט קורבנות מחוץ לבית המקדש. אולי אף אם אדם לוקח חולין שנשחטו חולין שלך, שנשחטו בשלי, היינו בעזרה, אולי נאמר שיהיה עונש כרת, מאדם ישחוט חולין בעזרה. תוכל גמר, ודאי אי אפשר לומר כן. למה? אמר קרא, ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, אלא הוא שחט את הקורבן מחוץ לעזרה, על זה נאמר ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. דורשים, על קורבן שנשחט חוץ למקומו, אנוש כרת. אבל על חולין שנשחטו בעזרה, אין אנוש כרת. כי זה נאמר דווקא על קורבן ונחרט, אבל לא על חולין. שואלת הגמרא, אם כן, אולי יקל למפרח, אולי נפרוח את כל הדרשה, אולי נאמר, מה לשלי בשלך? אתה יודע למה אם בן אדם שוחט קורבן מחוץ לעזרה, זה נאסר בהנאה? שכן אנוש כרת, זה חמור. אבל אם אדם לוקח חולין ושוחט בעזרה, שאין עונש כרת, אולי זה יהיה מותר בהנאה. אלא אמר הבעיה, יש לי דרשה אחרת מניין ללמוד, שחולין שנשחטו בעזרה, אסורים בהנאה. מאחה, יש בתורה שלוש פרשיות בקורבן שלמים שכתובות בסמוך אחת אחרי השנייה. בפרשה הראשונה נאמר, ושחטו פתח אוהל מועד. בפרשה השנייה כתוב, ושחט אותו לפני אוהל מועד. בפרשה השלישית כתוב גם כן, ושחט אותו לפני אוהל מועד. תלתה קראי יסטיירי. יש כאן שלושה מיוטים אותו שנראים מיותרים. שמשמע דווקא את אלו שוחטים בעזרה ולא חולין. ושחטו פתח אוהל מועד, אבל חולין לא. ושחט אותו לפני אוהל מועד, אבל חולין לא. ועוד פעם שחט אותו לפני אוהל מועד, מיעוט נוסף דווקא אותו ולא חולין. מה תלמוד לומר? למה מביאים בתורה שלוש פעמים מיעוט שדווקא קורבנות מקריבים בעזרה ולא חולין? אלא, נאמר בספרי, לפי שנאמר, כי רחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. האדם גר רחוק מבית המקדש. אומרת לו התורה, וזבחת מבקרך ומצונך ואכלת בשעריך, אתה יכול לאכול לעצמך בשר חולין. אבל כשעם ישראל היו במדבר, קרובים אל המשכן, היה אסור להם לשחוט לעצמם בהמה סתם של חולין לאכול בשר חולין. היה מותר להם רק לשחוט בהמת קורבן. ולכן התורה באה לומר, כשאתה תבוא לארץ ישראל, ואז יהיה לך כאלה שיגורו רחוק מירושלים, הם כן יוכלו לשחוט ולאכול חולין. ודורשים מהפסוק הזה, כי רחק ממך המקום, אז אתה יכול לשחוט לעצמך חולין. בריחוק מקום אתה זובח, ואתה זובח חולין במקום קרוב, דהיינו בעזרה. וזה בא למעט פרט לחולין שלא ישחטו אותם בתוך העזרה. ממשיכה הברייתא, ואין לי איסור חולין בעזרה אלא בבהמות שראויים להיות קורבן. שכשהיו במדבר הקריבו אותם קורבן, שהם תמימים בלי מום, שהם ראויים להיקרב, אז במדבר הם היו אסורים. היה אסור לשחוט אותם סתם חולין כדי שאדם יהיה לו מה לאכול בשר, אלא היה חייב להקריב אותם קורבן. אומרים לו, תשמע, כשאתה מגיע לארץ ישראל, ובית מקדש יהיה לך רחוק, תוכל כן לשחוט אותם. מנהל לרבות גם בעלי מומים שאינם ראויים להקרבה, ולכן הם לא נאסרו לשחוט אותם סתם בשביל חולין, גם כשהיו במדבר. כמובן מדברים פה על מומים כאלה שהם לא טרפה, שהבהמה יכולה לחיות עם המום הזה. והבעלי מומים האלה, מנהל נלמד שאסור לשחוט אותם בעזרה. וערת הברייתא, מרבה אני את בעלי המומים גם בלי פסוק, שכן, הם עצמם, אף על פי שהם אינם קרבים, אבל הם מין כזה, המכשיר מין שאם הם היו תמימים, כן היו קשרים להקרבה. אז לומדים אותם, כמו שראינו לעניין תמימים, שאסור לשחוט חולין בעזרה, ככה גם בעלי מומים. מנהל לרבות את החיה, כמו למשל צבי, שהוא גם אסור חולין בעזרה, אף על פי שאין במינו של חיה, דבר שקשר להקרבה, מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כמו בהמה. אז אם כן, כמו בבהמה, ככה גם בחיה. מנהל לרבות את העופות, שלא נאמר מפורש בתורה, החיוב של השחיטה של עופות. תלמוד לומר שלושה פסוקים, ושחטו, ושחט אותו, ושחט אותו. פסוק אחד בא לאסור שחיטת בעלי מומים בעזרה, פסוק אחד בא לאסור חיות בעזרה, פסוק אחד בא לאסור עופות בעזרה. אז אם כן, יש בברייתא מקור לאיסור שחיטת חולין בעזרה. מניין ללמד שאסור לאכול בשר חולין שנשחטו בעזרה? יכול, רק לא ישחוט, ואם שחט יהיה הבשר מותר. תלמוד לומר, כי הרחק ממך המקום. האדם הגיע לארץ ישראל, והוא גר רחוק מבית המקדש. אז, וזבחת, אתה יכול לשחוט בהמות חולין מחוץ לבית המקדש, ואכלת. דורשים, מה אתה יכול לאכול? מה שאתה זובח בריחוק מקום מחוץ לעזרה אתה אוכל. ויהיה אתה אוכל מה שאתה זובח בתוך העזרה. אם אדם שחט חולין בעזרה, במקום קרוב, הוא לא יכול לאכול את הבשר של החולין, פרט לחולין שנשחטו בעזרה. ואין לי אלא בהמות תמימים, הראויים להיקרב, קורבן, עליהם אומר הפסוק, שאם הם חולין שנשחטו בעזרה, אסורים באכילה. מניין לרבות בעלי מומים, שאם הם נשחטו בעזרה, הם אסורים באכילה. מרבה אני בעלי מומים, שכן הם מן המכשיר. אמנם הם בעלי מומים, אבל זה אותו סוג בהמה, שאם היא הייתה תמימה, היה אפשר להקריב אותה. ומניין לרבות את החיה, שהרי אותה אי אפשר להקריב אפילו אם היא תמימה, מביא הגמרא כמו שבאנו מקודם, מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כמו בהמה. מניין לרבות את העופות, גם זה כמו שראינו קודם. תלמוד לומר, כתוב לעניין שלמים, שלוש פעמים, ושחטו, ושחט אותו, ושחט אותו, שזה חייב להיות דווקא בעזרה. רואים שחולין אסור לשחוט בעזרה, וכמו שריבו אותם לעניין איסור שחיטת חולין בעזרה, גם מרבים אותם לעניין איסור אכילה, אם הם נשחטו בעזרה. יכול, לא ישחוט, ואם שחט, יהיה אסור באכילה, אבל זה יהיה מותר בענה, ולמשל, השליחנו לפני הכלבים. תלמוד לומר לגבי בשר שיצא מחוץ למחיצתו, אבל של חולין. איך ייתכן דבר כזה? למשל, עובר שהוציא את ידו בזמן השחיטה ממעי אמו, שהוא נאסר, הוא נאסר. אז נאמר על זה, לכלב תשליחון אותו שהוא אסור, זה כמו טרפה. דורשים דווקא אותו שיצא מחוץ למחיצתו, לכלב תשליחון אותו, אתה משליח אותו לכלב כי הוא מותר בהנאה. ויהיה אתה משליח חולין שנשחטו בעזרה, שהאיסור הוא בגלל שהם נכנסו למחיצה שאסורה להם, אותם אסור אפילו להשליך לכלב, אלא הם אסורים בהנאה, ועד כאן דף נון זין.